אנחנו עומדים לראות בעזרת השם דף ווף. אמרנו בברייס מקודם, רבי יהודה אומר, שדווקא אם יש זאת נותן מתחכם, הוא זה שיכול להעיד האם היה פה סדר שנחרש קבר, אבל לא סתם אנשים, כי אין הכל בקיים בדבר. אומר הבעיה, שמע מנו, מזה יהיה ראיה, שצהוב ומדרבונון, תלמיד חכם צריך שידע הכל. דיקה במוסה שגר פה בעיר, כל מיני דמוסה לעיר מונח עליו לדעת, כל מיני דברים, לאו דווקא. זה שיודע שס ופוסקים, זה ברור, כי לא זה הוא לא תלמיד חכם. אבל הוא צריך לדעת עוד דברים, הנה אנחנו רואים, הוא צריך לדעת האם היה פה שדה שנחרש קבר, למה הציון הזה פה. אמר יהודה, מוצא אבן מצוינס. אם הוא מצא אבן אחד, עליה יש סימן, סיד. תחתה או תומה. מתחת לאבן, ודאי יש איזשהו מת, תומה. אם הוא מצא שתי אבנים סמוכות, מצוינות בסיד, תחתן, פשוט שיש תומה. אבל השאלה, מה קורה בין האבנים? אז אם יש סיד גם בין האבנים ביניהם, ביניהם גם תומה. כנראה שיש איזשהו מת שם. ואם אין סיד ביניהם, אם אין סיד ביניהם, בין האבנים, הרי ביניהם תואר. אומרת הגמורה, ואף אגב דלק, איך הוא ירש? האם זה אפילו גם כשאין ביניהם סיט? כלומר, האם כשאין ביניהם סיט, שאנחנו אומרים שאין שם תומה, זה גם אם אין סימני חרישה? בין האבנים. הרי לא כך למדנו, ואותן הרי למדנו בברייסי מוצו, אבן אחס מצוינס, תחתה או תומה. אם הוא מצא אבן אחת שיש עליה סיט, אז תחתה יש תומה. אם הוא מצא שתי אבנים סמוכות מצוינות בסיד, תחתן ועד יש תומה, ביניהן תלוי, אם יש חורש, אם יש סימני חרישה ביניהן, ביניהן תואר. אם אין סימני חרישה ביניהן, אז אף על פי שאין שם סיד, אנחנו אומרים שבטח יש איזה תומה גם ביניהן, ומכיוון שהוא כבר עשה את הסימון בשני הצדדים, הוא לא היה צריך לעשות לפי הבנתו גם איזשהו סימן באמצע. אז אם כך, זה לא כמו רב יהודה, אומר רב פופה, אוכל כשעשית שופך על ראשיין לכאן ולכאן. היא כחורש ביניהם, ביניהם תודה דאמו, מחמס חורש הוא דאיקלף. כלומר, הברייס הזה, שאם אין ביניהם סימני חרישה, אנחנו אומרים שביניהם תומם מדובר, שעשית נראה שהוא נפל מאבנים, גלש לאמצע. על ידי מה? על ידי כלי חרישה? הרי שמכאן יש לנו ראיה שמן הסתם חרשו פה. ומהכלי חרישה, האבנים משני הצדדים קיבלו מכה וקלף הסיד ונפל לאמצע. ולכן אין תומה באמצע, כי הסיד זה לא מאמצע, זה הסיד מהאבנים, מהצדדים. אבל אם אין סימני חרישה ביניהם, אז אנחנו אומרים, הסיד הזה שמונח באמצע, זה בין וביני, זה סיד ששמו לעצם ציון, זה לא נפל משני אבנים. אמר רבה שמיצר איך עוד מצוין, יש שדה, שיש לו ארבעה מיצרים, ארבעה גדרות. אז אם בצד אחד מצוין מיצר, כלומר הגבול, הגדר, מצוין בסיד, הוא רק תמה, אבל שם השדה כולה תורה. שניים מצוינים, הם תמאים, כל השדה כולה תורה. גם שלושה, אז הם תמאים וכל השדה כולה תורה. אבל אם ארבעת המיצרים מסומנים, זה סימן שכל האמצע השדה הנמצא בתווך. בין ארבעת הגדרות, כנראה ששם התומה יש בית קברות. ולא היה מספיק, כלומר, כי אם היו מציינים רק מצד אחד, אז אנשים לא ידעו איפה, אז ירחיבו את גבולות התומה. והרי אמרנו לאלדום, אמר, אין מרחיק מציון ממקום תומה שלו, אלא אף סידס ארץ ישראל. למדנו במשנה, ויועצין אף על הכליים. בכל המועד יוצאים שלוחי בדין, לראות את השדות, האם אין שם הכליים. שאלת הגמרא והכליים בכל אל של מועד נפקינן ורמינו, למד מה משנה אומרת בשקולים, באחד בעודו משמין על השקולים, בדין מכריז להתחיל לתת את השקלים החדשים, ממנו יקנו את הקורבנות ציבור, ועל הכליים שלא יזרו כליים בשדות, בחמישו עשו בוי בתזבוב, כלומר פורים, קורנס המגיל בקרוכים, בעיירות המוקפות חומה ממויס ישוע בינון, ויועצים לקו הצסד רוחים, שלוחי בזן יוצאים לסלק את המכשלות, בדמות קוצים וכאלו דברים, לתקן את הרחובות כדי להרחיק את המכשלות מהרבים, ולא מועד המקווס למדוד האם, אין, האם לא חסר במים של המקוואות ממם סור, ורואיסן כל צורכי רבים, מה שצריך, מתי? תזבוב בפורים. ומציינין את הקבורוס, מסיד, ויוצין על הכליים, כלומר, אז כבר לא מכריזים, אז כבר יוצאים ועוקרים את הגידולי כליים. הרי לא כמו שלמדנו במשנה, שזה היה חול המועד, בשלום משאר הדברים, סילוק המכשלות, אפשר להגיד שכעבור תקופה מפורים עד פסח, עד חול המועד פסח, מחמת הגשמים, אולי שוב פעם ניזוקו הדרכים וכאלו דברים, אז עוד פעם עשו ניקיון. אבל כליים, אם כבר עקרו בתזבוב בעבר, מה יש כבר לקור עוד פעם בחול המועד פסח? לא זו בבייזה ברחנינה תרצו כך, חד אומה כאן בבוחר כאן באופיל. המשנה בשקולים מדבר בגידולים כאלו שמקדימים לצאת ובעודר כבר נראים האם יש שם כליים ואז עוקרים אותם. ואילו המשנה שמדברת בכל עמוד פסח מדובר בכאלו תבועה שיש, שמאחר את הבשילות שלה. זה רק, זאת אומרת את הגידול שרואים את זה רק בכל עמוד פסח האם יש כאן כליים. ואחד אומר, כאן בזרועים, כאן בירוקס. זרעים, זה הזמן שלו, כשזורים את זה, זה בתחילת החורף. ואם כך, בחודש עודר כבר ניכר, האם יש שם כליים, אז עוקרים אם יש. אבל המשנה פה מדברת בירקות, שזורים את זה רק לפני חודש עודר. ואז, מתי ניכר הגידול? רק בפסח, בחלומת פסח, ואז יוצאים ורואים. אומר רבי אשר אמר רבי יוחנן, לא ישונה, אלו שאין ניצון ניכר. מתי אנחנו אומרים שלא יוצאים לפני פסח או לפני חלמות, לפני פורים? זה אם לא ניכר תחילת הגידול לפני, אבל אם ניצון ניכר, כלומר שמתחיל להנץ תחילת גידול הפרי, רואים לפני זה, אז כבר תקף מיד קשורים, עושים כבר לסדר את השדות ועוקרים את הכליים. שאלת, גמור, מה ישנו בחודש של מועד הנפקינה? מה העניין של חודש של מועד? למה אי אפשר לשלוח את הפועלים, את השלוחי בזן, יום לפני החג, יום אחרי החג? אומר רבי ינקב, אומר רבי יוחנן, משום שכר פעולת המועד לגבון, מכיוון שבחול המועד האנשים בטילים ממלאכה, אז מסכימים לעבוד בשכר מינימום, אז אפשר למצוא פועלים ממש בזול. אומר רבי זיד ותמר ושאר שיש מאמינו מכך, שכי יביני לשכר, מתרום עשה לי, שכי יביני לי. ניסה על כדעתך מדידו, יביני לי. מה נפקילון מיני? כל כבד הבועל, ליתן לי. מכאן ראיה שהשכר ניתן מתרומת הלשכה, מכיוון שזה כספי ציבור, צריך להיזהר, שאם היו משלמים בעלי השדות, מה לבדין להתערב מתי שהם יקחו את הפועלים? עד הרבה, שיקדימו ויקחו את הפועלים כבר תק ומיד, ברגע שרואים את זה לפני החג. ועד כמו, כלומר, מה השיעור של כליים שמין אחד זרוע עם מין השני, כדי שנדע שצריך לעקור אותו, והוא לא כאילו מתבטל ברוב. בהרבה יותר, מה השיעור כאן? אומר שמול בה יצחוק או איזה ששינו כל שאו שיש בו רוי והזרע ממינה חרמת, כלומר, לעומת שאו ממין אחד, אם יש אחד מ-24 חלקים ממנו, שזה רוי והקוב, זה אחד מקובדלות בשאו ממין אחר, מי השיעור הזה ומעלה, צריך לעקור. אם אין את השיעור הזה, כלומר זה פחות מ-1 מ-24 חלקי סו, אז לא צריך לעקור. שואל תגמור ותני, הסכינו שהיא מפקיר כל הסוד הכולר, למה אתה אומר שצריך לעקור רק את הכליים? למדנו שבית דין מפקירים לו את כל השדה בגלל שהוא נטע כליים, הוא זרה כליים. אומר תגמור לקשה, כאן קודם תקונה, כאן לך תקונה וסני. בראשונה, בהתחלה היו שלוחי בזן, היו עוקרים את הכליים ומשליחים את הכליים לפני בהמות של בעלי השדות. נו, היו בעלי הבתים שמחים שתי שמחות, אחת שמנקשים להם שדותיהם ושנית שמשליחים להם אוכל לפני הבהמות. יפה מאוד, עשו להם ניקיון יסודי בגינה וגם נתנו לאכול הבהמות שלהם. זה מותר בענה כמובן בגלל שזה כלי זרועים, זה לא כלי הקרם, כלי הקרם עשו בענה. אחר כך, ההוג בדין כך, אז התקינו תקנה אחרת, שיהיו עוקרים ומשליחים על הדרכים. עקרו את הכלי הזרועים, וזרו את זה, עקרו את זה לרשות הרבים, שידרסו ברגלי הרבים ולא יהיו ראויים למחל בהמה. אבל עדיין היו בעלי הבתים של השדות שמחים, שמחה גדולה, שמנקשים להם את השדות בחינם, לא צריכים להביא פועלים, שלוחי בזן באים, תרומת הלשכה נותנים להם, נותנים להם עסקות על חשבון הציבור, והנה הם מנקים להם ונקשים את השדות, מה רע? התקינו שהוא מפקיר עם כל הסוד הכולו. עשו תקנה שבדים מפקירים את השדה. עכשיו הוא כבר יזהר 1001 פעמים, שלפני בוא השלוחים של בדין, ברגע שבדים מכריז בתדווה בהדר, בראש חודש אדר, להיזהר על הכליים, תקף ומיד ירוץ לשדה, יבדוק היטב אם אין שם הכליים, כי אם יבוא שלוחי בזן בחול המועד או בתזבוב, הם יפקירו את השדה. אומרת המשנה, הבלייזה ביינקב אומר, מוישכנס המים מאילון לאילון, ובלבד שלו יש ככל השדה. כמו שלמדנו לאל שמותר להשקות רק שדה בייס השלוחים, שדה כזה שהוא חייב מים, הוא לא מסתפק במי גשמים, שאם לא ישקו אותו, הוא יופסד. אומר בלייזר ביינקב, למשוך מים מאילן לאילן, זה מותר. זה כמו בית השלוחים, יש פה פסידה. אבל לא ישקה את כל השדה, שמדובר פה בשדה בית הבעל. ואילו זרעים, זרעים של בית השלוחים, שלא שתו לפני המועד, כלומר, לא הורגלו להשקות אותו תדיר לפני חול המועד, אז מכיוון שלא הורגלו, אז אין הפסד אם הוא לא ישקה אותם במועד, אז לא ישקם במועד. חכמים, שזה רב מאיר אומר רשי, שאמר לאל בדף בייס שמשקים ממנו אפילו שדה בייס הבעל סוברים, שגם להשקות את כל השדה בבית הבעל, גם להשקות זרעים שלא ישקו אותם לפני המועד מותר, מתירים בזה ובזה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אם אויסו סודה מתוננס מותר. כלומר, מה שרב לזר ביינקב עושה להשקות את כל השדה, אבל אם השדה הייתה השדה לך, ורק אחר כך התייבשה, אז אפילו שזה בייס, שדה בייס הבעל, אבל מכיוון שהיא הייתה שדה לך, כן, השדה הורגלה להיות לך, אז חייבים להשקותה, אם לא, יהיה לו הפסד. תננה מוכה, כשאמרו רוסו להשקויסון, במועד לא יאמרו אלו בזרועים שלא ישוסו מלפני המועד, כלומר לא הורגלו להשקותם לפני המועד. אבל זרועים ששוסו לפני המועד, מותר להשקויסון במועד. ואם אויסו סוד מתוננס והתייבשה, מותר, מותר להשקותה במועד, אפילו שזה שדה בייס הבעל. ומשקן שדה גורית במועד. אסור להשקות שדה שהיא רגילה להיות יבשה, כיוון שהיא רגילה להיות יבשה, והחכמים מתירים בזה ובזה. חכמים מתירים גם בשדה גרית, כלומר יבשה, גם בכזה שדה של זרעים שלא הורגלה שישקו אותה לפני המועד. על כל פנים אנחנו שקבל לזר וליאנקב, מתיר להשקות שדה מתוננת במועד, אפילו שזה שדה הבעל, כמו שרב יהודה אמר בתחילת הגמרא. אומר רבי נשמע מנו, אי תרביצה. גינת ירקות, שורה לתרבוץ ובחוילת ומעד מותר, לזלף עליה רשי אומר שזה השקעה פרוטה, השקעה קטנטנה, אפילו הם בכך מניעת הפסד, רק ארבוכה. מזה שאנחנו רואים שחכמים מתירים להשקות שדה גריד בכל המועד. שדה גריד, מה הייתה? למה אתה מתיר להשקות אותה? הרי היא יכולה לחיות גם ככה. רק אתה גורם, במקום שהתבואה יצא מאוחר יותר, יוקדם הבשלות. דאף למש ולא חרפה. כלומר, בלי ההשקעה, היה הבשילות הפירות קצת מאוחר, ועכשיו ההשקעה יקדים את הבשילות. אוכנם גם בגינת ירקות. אף למש ולא רעה חרפה בזה שמזלפים השקעה מועטת, אז זה גורם שתמהר לבשילות הפירות. אז מותר. תונו רבונו, מרביץ שדה לוב בשביס. מותר להשקות מעט שדה לבן, כלומר שדה בית הבעל, בשנת השמיטה. אבל לא במועד, בכל המועד אסור. שואל את הגמר ותנא מרביץ בין במועד בין בשביס, אמר ונלקה שרב לזר ביינקב, או רבונון, זה תלוי במשנה, שלמדנו מחלוקת האם בכל המועד מותר להשקות את כל השדה, רב לזר ביינקב הרי יוסר, חכמים שרב מאיר מתירים, תני ידך מרביצן שדה לוב ערב שביס, כדי שייצו ירוקויס בשביס. כלומר, מותר בערב שנת השמיטה, אפילו שלמדנו לאל, שהרי אסרו כבר, יש כבר תקנה קדומה, שבעצם זה לא תקנה, זה פסוק לפי שיטה אחת, זה הלוך למשה מסיני, שמה שאסור לעשות עבוד הסקרקע בסמוך לשנת השמיטה כבר, בשנה השישית, אבל מותר להשקות בצורה מועטת, שזה נקרא מרביץ, זילוף, על שדה בייס הבעל בשנה השישית, כדי שבשנת השביעית יצאו ירקות, שכרי אנחנו עושים את הווידה מתי, זה לא הווידה ממש, הרי השקעת הפירות, השקעת השדה זה לא ממש ממש הווידה, זה לא ממש הווידה סקרקע. והרי עושים את זה בשנה השישית. ולא יועד, אלא שמרביץ את זה לא בשביס כדי שיצא ירוקס למוצא שביס. יותר מכך, אפילו בשנת השמיטה עצמה, גם כן מותר כדי שיצאו הירקות למוצא שביס בשנה השמינית. אבל בשנת השמיטה עצמו אסור לזלף כדי שיצאו ירקות בשנת השמיטה עצמה. זה מה שנקרא להשקות את השדה. אומרת המשנה, לימד עוד משנה אחת, ואת הגמרא כבר נשאיר לשיעור הבא. אומרת המשנה, צודין אס האישוס, שזה בעל חיים מסוים שאין לו עיניים, והוא מחריב ומפסיד את השדה, כמו כן עכברים, מותר לצוד אותם במזדה האילן ומזדה הלבן, לא משנה, כדרכו, כלומר גם שדה תבואה, שדה אילנות, כדרכו, בלי שינויים, בחול המועד, בשנת השמיטה, מכיוון שהם מפסידים את השדות. אפילו שבזה יש איזשהו תיקון של השדה. והחכם אומר, מזדה האילון מותר לו לצוד כדרכו, מפני שיש שם הפסד מרובה. ואילו בשדה האילון זה רק שלא כדרכו יצוד. כדרכו לא יצוד, מפני שלא, אין פה הפסד כזה חזק בשדה האילון. ומקרין את הפרצה במועד, ואילו בשביס, בואי נכדרכו. אם נפל הגדר, הכותל, אז בנוגע לכל המועד, אסור לו לשים, לבנות כותל ממש, מותר לו רק להקים את מה שנפל. אבל בשנת השמיטה מותר לו לבנות כותל. ולא נאמר שזה נראה כאילו שעושה איזשהו שמירה לפירות, והרי צריך להפקיר את הפירות בשנת השמיטה. לא אומרים ככה, רק מותר כן.